התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, פאוור פורוורד מכבי רעננה, יונתן מור. מה שלומך יונתן?
אפילו השאלה הראשונה קצת מורכבת, אבל יהיה בסדר, מה אני אגיד לך, צריכים להיות אופטימיים, מצב לא פשוט, אבל אנחנו חזקים.
בהחלט, ואנחנו ניגע במצב עכשיו וגם נגיע למסע המשחקים של רעננה בארצות הברית, אבל קודם אשמח שתספר איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
תשמע, נראה לי שאנחנו כל המדינה פחות או יותר באותו מצב, מין עצבות כזאת, מין אבל גדול, יחד עם ציפייה למה יבוא ופחד ממה שיבוא, לדאגה לאנשים שאנחנו אוהבים. אני חושב שאני לא שונה מאף אחד. יש לי, אתה יודע, אנשים שאני אוהב שנמצאים בקווים מול האויב, ויש לי חברים ומשפחה שמגויסים, אז בעיקר דואג. מנסה לשמור על איזושהי שגרה אימונים ואיזושהי קשירות כזאת, אבל אתה יודע, הראש עסוק בעניינים אחרים.
אז לאורך הפרק נשלב שאלות של חברי קהילת ספורטס אבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, ואחת מהן היא באמת, איך אתה שומר על שגרת אימונים תוך כדי המלחמה?
עד לפני יומיים זה היה די פשוט, לא היינו בארץ, התאמנו ככל הניתן כרגיל, גם שיחקנו משחקי אימון, אז באופן כללי אני חושב שיחסית כקבוצה מצבנו לא רע ספורטיבית, ועכשיו אנחנו, בגלל שזה רעננה, אנחנו מתאמנים, אז אני תכלס, הקצב הוא יחסית רגיל, מקווים שיהיה לנו עשירייה בימים הקרובים, כי חלק מהחבר'ה חיילים, לקחו אותם לכל מיני מקומות, אז, אבל אמורים לחזור להתאמן די סדיר ביום יומיים הקרובים.
עכשיו ניגע במסע המשחקים שלכם בארצות הברית, וקודם כל אשמח שתספר איך בדיוק גיליתם על האירועים בארץ ומתי זה קרה.
אנחנו גילינו, אני ספציפית הייתי ער במקרה בשעות שזה התחיל, קראת 12 בלילה שעון ארצות הברית, הייתי בארוחת ערב, ופתאום אני מתחיל לקבל התראות צבע אדום בטלפון, אני ישר שולח הודעות למשפחה, לארוסתי, לבדוק שהכל בסדר. היינו אמורים להמשיך משם לעוד מקום, אבל כבר בדרך אנחנו מתחילים לקבל סרטונים והטלגרם, ושם הבנו שזה קורה פה משהו גדול, מיד זה איבד, כל דבר איבד טעם, חזרנו למלון, הערנו את יאוב את דרור היושב ראש, אמרנו להם שקורה אירוע גדול בישראל, וזהו, היינו דבוקים למסכים, התחילו לצאת יהודים, אני אישית לא ישנתי אחרי זה 35 שעות, כאילו מהרגע שגילינו, לא אכלתי כלום באותו יום, ביום שבת הזה לא אכלתי, לא נכנס לי אוכל לפה, אני לא הייתי מסוגל, ככה פחות יותר גיליתי, זהו, יודע.
ציינת את יאוב, והוא חווה טרגדיה אישית כשחברו אלי גינסברג נפטר בעקבות המלחמה. איך אתם הגבתם לזה כשחקנים שלו, ואיך באמת המועדון החליט להמשיך במסע למרות המצב? גם ראיתי שהמנכ״ל אסף רוזנבלט הקיעו מישהי שלא שרדה, אז אשמח שתספר על הנושא הזה.
לא שקר, אני, המחשבה הראשונה הייתה, צריך לעוף מפה, יש לנו משפחה וחברים ויש ילדים בארץ, והוא חווה טרגדיה אישית. ואתה יודע, באיזשהו שלב דיברנו בינינו, והחלטנו שהסיטואציה היא, אין לנו יכולת לתרום יותר מדי מבחינה צבאית, נקרא לזה, אף אחד לא חייל קרבי, ואף אחד לא מסוגל באמת לעשות, לתת תועלת אמיתית למלחמה, והחלטנו שהסברתית יהיו עם הטרגדיה האישית שלו, ואתה יודע, ויש לנו חבר'ה אינטליגנטים, יודעים אנגלית, יודעים להסביר את המצב, והעניין סביבנו מהתקשורת האמריקאית, החלטנו שאולי הכי חכם יהיה לצאת קצת לרעיונות, לייצג, גם במובן הרחב יותר, עם ילדים ישראלים שנמצאים שם, ילדים ישראלים שיקום בבוקר לראות, גם אם זה ילד אחד, שנוכל לחזק ולהראות שישראלים בחול עדיין נשארים, עדיין, אתה יודע, גם הדברים הקטנים כמו ספורט נמשך והחיים ימשיכו וזה חלק מהניצחון, אז אמרנו שאולי זאת תהיה התרומה שלנו לסיטואציה.
קיבלתם תמיכה גדולה מהקהל שם, תספר איך זה הרגיש.
הייתה חוויה, בעיקר בברוקלין, חוויה די מטורפת, אני לא חוויתי דבר כזה בקריירה שלי, זה הרגיש כמו משחק בית, זה הפך לאירוע תמיכה בישראל, רוב, מה זה רוב? כאילו כל סל שלנו חגגו שמה, לא עניין אותם הקבוצה הביתית בכלל, דגלי ישראל בכל מקום, באמת אירוע מטורף, זה היה ביום שבת התחיל הסיפור, ביום חמישי רק היה משחק, היו 5 ימים שלא ראיתי אף אחד מחייך במשלחת, שום דבר לא היה מצחיק, כולם כמו רוחות רפאים מסתובבים במלון, בין המלון לאימון, אין אנרגיה לכלום, ובאמת במשחק הזה זה הפעם הראשונה שראיתי את החבר'ה הצעירים שלנו מחייכים, את יאו אפילו מגניב איזה חיוך, אז אתה יודע, אפילו ברמה הפרטנית של האנשים שעברו את המסע, כן, הם לא נרחמים, אנחנו כולנו היינו במקום בטוח, אבל אפילו החבר'ה שמבחוץ קצת חייכו, היה חשוב, ואני מקווה שגם לקהילה היהודית והישראלית בברוקלין זה עשה טוב. בנוגע לשני המשחקים הנוספים, היה קצת פחות עניין גם מבחינת הקבוצות, גם מבחינת, אתה יודע, בקליבלנד ובמינסוטה יש קצת פחות קהילה ישראלית ויהודית מאשר בברוקלין, אבל עדיין הייתה תמיכה, היו הרבה ישראלים ביציע, דגלי ישראל, אז זה היה נחמד לראות.
נועה קירל שרה התקווה לפני המשחק מול ברוקלין, איזה תחושות עברו בך באותם רגעים?
אני אגיד לך מה, אני באופן אישי מאוד מאוד קשה לי עם ההמנון במשחק כדורסל, אני מרגיש שזה קצת זילות, זה משהו שנשאר ממלחמת המפרץ, כדי אז להרים את המורל, ומרגיש לי, הרגיש לי שבימי שגרה זה קצת מוזר ההמנון באמצע, כאילו באף ליגת ספורט חוץ מהליגות האמריקאיות לא עושים את זה, אבל שם שרתי, אתה יודע, מלוא הריאות מה שנקרא, כי הרגשתי שזה משמעות אחרת, זה אירוע אחר, זה שנועה קירל התגייסה לזה גם, אתה יודע, ישר מהיום להיום זה היה, אז היה לזה, הייתה לזה משמעות, שהיא בחרה להגיע לאירוע בגודל הזה, והאצטדיון היה, האולם היה יחסית מלא, באופן יחסי למשחקי אימון, הוא היה 20 אלף איש, כאילו זה אולם של 25 אם אני לא טועה, זה היה כמעט 20, 19, 18 אלף איש, זה המון, רובם המוחלט תומכים שלנו, אז לשיר את ההמנון, על אדמת מדינה זרה שתמכה בנו גם, יש את הנדבך הנוסף הזה, שזה האמריקאים תמכו בנו, בצורה יוצאת דופן, אז זה הרגיש מדהים, זה הרגיש שאנחנו מנסים, אתה יודע, מנסים להתגבר, מנסים להתחזק.
עשיתם כל מיני מחוות כמו כיתובים על החולצות למען ישראל ותמונות של אזרחים חטופים, עד כמה זה היה חשוב בשבילכם לעשות את זה בשביל מטרה שגדולה יותר מכדורסל?
אני יכול להגיד שבאופן אישי על עצמי, אני ביקשתי שהאירוע הזה יהפוך להיות אירוע תמיכה בישראל, הכל, זאת אומרת שיהיה אמירה, שזה יהיה משמעות לשירות שלנו שם. הכל הרגיש חסר משמעות, כדורסל הרגיש חסר משמעות, הנסיעה הזאת הרגישה חסרת משמעות, כאילו למה אנחנו עושים, אין פה, אנחנו לא מייצגים, אנחנו לא, כאילו, אין לזה במרכאות ערך ספורטיבי, אנחנו לא מתחרים, זה לא הפועל אביב בוונציה, או מכבי ביורוליג, או כאילו, אנחנו עוד לא מתחרים על כלום, אנחנו סתם פה למסע משחקי ראווה, והחלטנו להפוך את זה לאיזשהו סיבוב תמיכה בישראל, אתה יודע, מרחוק, לנסות כן לתרום את חלקנו, אתה יודע, עד שנוכל לחזור לארץ, וכל אחד להתנדב, לעזור למשפחה שלו, מה שכל אחד מסוגל לעשות.
ניגע קצת בכדורסל בנושא הזה עד כמה שאפשר, במשחקים עצמם שיחקתם מול שחקנים כמו בן סימונס ומיקל ברידג'ס, האם הצלחתם לייחס איזושהי חשיבות לזה?
אני יכול להגיד שבאופן אישי על עצמי, הכל הרגיש די חסר משמעות. כן, זה נחמד, אולמות NBA, אבל היה מאוד קשה להתנתק ממה שקורה בארץ. אז אתה יודע, כבר בסיבוב הקודם שעשיתי עם חיפה, שחקנו נגד קארל אנטוני טאונס וויגינס, כאילו, בסוף שחקני כדורסל, אתה מנסה להתמודד איתם, עם חלקם אתה מצליח יותר, עם חלקם פחות, אבל הגישה היא, אתה יודע, לפחות שלי, אני לא מתרגש מעצם זה שהם איתי על המגרש, המטרה היא לנצח אותם, המטרה היא לעשות העבודה שלך על הצד הטוב ביותר, זה נחמד, הם שחקנים ברמות הכי גבוהות, וחלקם גם הביאו תמיכה ושאלו מה קורה, וזה גם נחמד, אבל באופן כללי, לפחות הגישה שלי, שחקים כדורסל, אז שחקים כדורסל, והשם על החולצה זה נחמד, אבל המטרה היא לנצח, ולשחק חזק נגד לא משנה מי.
לרעננה נוספו כמה שחקנים גדולים כמו דווין בייקון וברונו קבוקלו, איך הם הגיבו לאירוע הזה כשהם בעצם לא חלק מהקבוצה ביום יום חוץ מהמסע, אבל מה לקחת מהזמן איתם?
אני יכול להגיד ספציפית על השמות שאמרת שיש סיבה שהם במעמד כמו שהם, מקצוענים באמת ברמות הכי גבוהות שיש, באים, עושים את העבודה שלהם, זה לא משנה המסגרת, באים, משחקים חזק, מתאמנים חזק, באים בזמן, הולכים בזמן, לא הרגשנו שהם מרגישים מעלינו, או אתה יודע, באים לפה לקייטנה, ברונו ספציפית היה איתנו גם בהסעה של הישראלים, בשלב זה התפצל קצת, כי הם מצאו שמה מוזיקה בהסעה, אז היינו נובנים, אז היינו בעיקר ישראלים ככה, נשארנו כזה כמו אגרוף ביחד, ויצא שברונו היה חלק מההסעה שלנו, יחד עם עוד כמה חבר'ה אמריקאים, שלא היה מספיק מקום לכולם, אז ספציפית על ברונו אני יודע להגיד שהוא גם, יצא לי להיות איתו, והוא שאל המון שאלות על ישראל, שאל המון שאלות על המצב, מה קורה שם, באופן כללי בחור חמוד מאוד, אבל גם דוויין, גם בייקון, קודם כל הוא שחקן, כאילו, ממש, זה טופ לבל, קלאס אחר, אתה יודע, שחקן של 16.5 נקודות עונה שעברה ביורוליג, שחקן, כאילו. חוויה מבחינתי לראות אותו משחק, איך הוא מגיע לנקודות שלו, איזה יעילות. וגם, נהל כמו מקצוען מההתחלה ועד הסוף, נחמד לראות שחקנים ברמות האלה וההתנהלות שלהם.
ואיך הזרים שהם חלק מהקבוצה באופן כללי, דקארי טאקר וג'וליאן דוקרי, מה הייתה התגובה שלהם למה שקורה, האם הם גם יחזרו לארץ?
ג'וליאן שנה ראשונה בארץ, מאוד התעניין, ממש אמר לנו שהוא איתנו, וכבר אתה יודע, יצא לו להיות בארץ חודש וחצי, חודשיים כמעט לפני שנסענו, קצת הכיר את האירוע, קצת הכיר את המדינה, קצת יצא לו לבלות איתנו גם, אז זה היה אכפת לו, הוא מאוד התעניין. דקארי זה כבר רמה אחרת, הוא עוד מעט 3 שנים בארץ, הייתה לו זוגיות פה בישראל, יש לו כלב פה שנשאר, כי הוא, אתה יודע, השאיר אותו אצל המנהל קבוצה בשביל הנסיעה, ועכשיו הוא תקוע פה. מאוד אוהב את ישראל, רצה לחזור מיד איתנו, אפילו כעס כשהוא היה צריך לחזור לחזור לקליפורניה ממינסוטה, הוא אמר אני רוצה לחזור איתכם. והקבוצה כהחלטה, אני חושב חכמה, אמרה תשארו קצת זמן שירגע, כי להביא לפה זר ואז יתחילו הפגזות והזקות וכאלה, הוא לא ירצה לחזור. מנסים לשוחח עליהם כמה שאפשר. אבל אני יכול להגיד שהתגובה הייתה מדהימה, דקארי ספציפית לא מפסיק לעלות תכנים לטובת ישראל, מתווכח עם מי שצריך, בחור שהתאהב בישראל, והוא מייצג אותנו גם בחול בכבוד. ג'ול אותו דבר, פשוט קצת פחות שנים בארץ, פחות מכיר, אז אולי פחות נוגע, דקארי זה ממש נגע בו מאוד, כאילו האירוע הזה. אבל שניהם מבינים, ושניהם מאוד אוהבים את המקום הזה, ושניהם היו שמחים לבוא איתנו, הקבוצה מנעה מהם, הקבוצה עצרה אותם.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת על המסע, או במהלך המסע עצמו?
אני חושב שקיבלתי, לי ספציפית יצא להתראיין המון לרשתות זרות, ניו יורק טיימס, ABC, הוא התראיין בפוקס, ממש ראיון לייב עם הפנים, אני בעיקר ראיונות טלפונים, אבל גם יצא לי כמה ראיונות בפנים, והתגובות של חלק מהעיתונאים, חלק מהחיזוקים שלהם, קהילה יהודית, בחו לנו בידיים אנשים, עמדנו ברחוב בניו יורק, בחוץ למסעדה, הגיעו זוג יהודים, שמעו אותנו מדברים עברית, ופשוט בחו לנו בידיים. התגובות הן מאוד מרגשות, אנשים קשה להם, לא רוצים להיות לבד, והם מרגישים שאנחנו, גם אם אנחנו לא באמת נציגים רשמיים של מדינת ישראל, אנחנו מייצגים איזה משהו מבחינתם, איזה ניצחון ישראלי כזה, אז זה היה מרגש בקטע הזה, ואני שמח שניתנה לי הזדמנות לפחות לנסות לעזור קצת ב, אתה יודע, במסגרת החלקה הפיצית שאני יכול להשפיע בה.
ציינת קודם את המסע שכבר עשית עם מכבי חיפה, ופגשת את דמיאן לילארד, ג'ה מורנט, קארל אנטוני טאונס ואנדרו ויגינס. האם יש לך זיכרונות ספציפיים מאותו מסע?
כן, אתה יודע, אתה פעם ראשונה פוגש את החבר'ה ברמות האלה, אתה קצת לא מבין מה עושה אותם מיוחדים. אני זוכר שבמשחק הראשון פגשנו את ג'ה, זה היה המשחק הרשמי הראשון שלו ב-NBA. אני זוכר שעמדתי מולו וקיבלתי אותו בחילוף. אפילו לקחתי חצי צעד אחורה, כי ידעתי שהוא מהיר, שאתה יודע, עשינו איזה דוח קטן של סקאוטינג, ואני אפילו לא זוכר אם הצמצתי והוא פשוט נעלם. כאילו, שנייה אחת עמדתי מולו, ושנייה אחרי זה הוא פשוט לא היה שם יותר, ואז זה נפל לי, אוקיי, יש פה חבר'ה שהם מאוד מיוחדים, כדורסל אחר לחלוטין, אבל באופן כללי זה כדורסל, אתה יודע, דמיאן לילארד לא שיחק נגדנו, קארל אנטוני טאונס כן, וויגינס כן, חלק מאוד הרשימו אותי, חלק פחות הרשימו אותי, כדורסל, אתה יודע, אין פה... ההבדלי רמות הם גדולים כקבוצות, כמערכות, אבל בסוף באים שחקים.
עכשיו נחזור לתחילת הדרך, איך התחלת לשחק כדורסל?
גיל 5, רשמתי לחוג, מה שנקרא, הייתי גם בכדורסל וגם בכדורגל, ואהבתי את שתיהם, והמשכתי, החלטתי שאני ממשיך עם הכדורסל באיזשהו שלב.
האם היה לך מודל לחיקוי?
לא. לא, תמיד אהבתי ספורט, מודל החיקוי שלי לא תמיד אפילו היה כדורסלנים, אבל אתה יודע, אם זה פלפס כשהייתי יותר צעיר, או יוסן בולט, כדורסלנים כמובן, אתה יודע, קווין גרנט ונוביצקי, והרבה אנשים בעמדה שלי כשהבנתי שאני אהיה גבוה, לברון, כאילו שליווה אותי מגיל 8, אבל בסביבה הקרובה שלי לא, אין יותר מיני ספורטאים, אז זה בעיקר היה לראות בטלוויזיה פשוט מלא ספורט ולהריץ ספורטאים באופן כללי, לאו דווקא כדורסל, רונלדו השמן, כל מיני.
גדלת במחלקת הנוער של מכבי שוהם, ספר על זה.
אין הרבה מה לספר. אני הייתי בקבוצה החלשה עד כיתה י', מחלקה שלא זיהתה את הפוטנציאל. ניסו לטרפד אותי אפילו בתחילת הקריירה, כי הם לא רצו לשחרר אותי, דרשו סכומים הזויים לזה שהם לא השקיעו בי בכלל והייתי בקבוצה החלשה. אבל למזלי באותה תקופה הייתה את האקדמיה, והאקדמיה כאילו לא הייתה צריכה לשאול אותם, האקדמיה יכולה פשוט לבוא ולקחת אותך בהשאלה. אז אמרתי, נדחה את הבעיה, האקדמיה לקחו אותי, באמת עשיתי איזו פריצה מאוד משמעותית, מילד שאף אחד לא מכיר אותו לנבחרת נוער, נבחרת עתודה, הכל בזכות האקדמיה, באמת, 100% מהקרדיט לאנשים שעבדו שם, לאנשים שזיהו, לאנשים שהלכו איתי, אז אין לי יותר מדי מה להגיד על מכבי שוהם, זה פרק די נשכח בקריירה שלי, שעיקר התסכול שלי הוא שלא ברחתי משם קודם, וזהו, האקדמיה הייתי שנתיים, ואחרי זה הפועל תל אביב, הסיבוב הראשון, זה פחות או יותר, זה תחילת הקריירה שלי, מבחינתי תחילת הקריירה זה אקדמיה, זאת אומרת, עד האקדמיה לא ידעתי כדורסל, לא ידעתי בכלל מה זה הדבר הזה, רק הייתי ילד גבוה.
ציינת את החשיבות של האקדמיה ושזה הוביל אותך לנבחרות הנוער והעתודה. איך הייתה החוויה לייצג את ישראל בנבחרות האלה?
חוויה מטורפת. אני חושב שכשאתה צעיר זה פסגת השאיפות של ילד עד גיל 20. בעיקר בתקופה שלי גם זה הרגיש כמו, כאילו, מה זה עובדתית, השחקנים שיחקו נגדנו באליפויות אירופה האלה מפלצות היום. אז זה הרגיש מדהים, זה הרגיש כמו, מבחינתי גם זה הרגיש כמו ניצחון נורא גדול על על המקומות שמהם הגעתי, על ילד שלא האמינו בו ולא החזיקו ממנו, וכאילו די בעזרת המעטפת המטורפת שהאקדמיה נכלה לתת באותה תקופה, הצלחתי גם להתגבר על שנים של הזנחה, נקרא לזה, הזנחה כדורסלנית. אז אני, אתה יודע, זה חוויה, אני לא יודע כמה היא טובה לקריירה, העומסים האלה בקיץ, וילדים שיותר מושקעים בלעבוד, אתה יודע, בלעבוד כדורסל קבוצתי ולא לעבוד אישית, אבל מבחינת הנוב, מבחינת החוויה, מבחינת השם שלך שיוצא, אין ספק שזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזקה.
בליגת העל פרצת במדעי הפועל חולון, מה אתה יכול להגיד על התקופה שם?
תקופה מדהימה, התחברתי מאוד למועדון, לקהל, קצת בעונה השנייה נפל בין הכיסאות, הייתה קבוצה מאוד מאוד טובה, מאוד עמוסה גם בעמדות שלי, ג'ו אלכסנדר וטיישן תומאס וטי-ג'יי קליין וגלן רייס, זה קצת התמסמס וחבל, אבל יש לי המון זיכרונות טובים מחולון, מהקהל, מהאנשים, מועדון שהיה לי כיף גדול בו, באופן כללי מועדון עם קהלים, קהל זה פשוט, פשוט רמה אחרת לעומת מועדונים אחרים, זה הרבה זיכרונות טובים. זהו, תקופה, השנה הראשונה שלי בחולון, החצי שני, של השנה הראשונה בחולון, התקופות היותר נחמדות שלי בקריירה.
וכמה מחברי קהילת ספורט סבי באמת שואלים על זה, אז אחד, האם יש לך געגוע לאקסיט הפועל חולון, והאם היית רוצה לחזור לשם, מה הסיכוי שתחזור לשם?
געגוע, אני משתדל לא להתגעגע בענף הזה, הכל מאוד 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 דינמי, ומשתנה מאוד מהר, אבל מבחינת לחזור, אתה יודע, כרגע אני בתחת חוזה שאני מאוד מקווה לעלות ליגה ולהישאר ברעננה, אם תגיע הסיטואציה הנכונה מבחינת הקבוצה ומבחינתי, כן, אין לי משקעים כלפי הפועל חולון, וזה מועדון שאני אוהב. כן, תודה. בסיטואציה הנכונה, הכל יכול לקרות בכדורסל הזה.
מחולון עברת להרצליה ואז לעירוני קריית אתא, ויש שאלה על זה, האם התקופה שלך בקריית אתא שיפרה אותך, ומה למדת מהתקופה שם?
זו תקופה שונה בקריירה. דווקא הרגשתי שם, אם ג'ימי אולו היה נפצע, היה לנו סיכוי לא רע לעלות ליגה, אני מרגיש. כל עונה אתה לומד. כל, אין עונה, מי שלא לומד אחרי עונה, לא מסיק מסקנות, אז באמת, זה לא בשבילו. למדתי הרבה על עצמי, למדתי, אתה יודע, גם תוך כדי משחק ובמועדון. גם זו תקופה שעזבתי את הבית כאילו למקום שיותר רחוק, שתגור בחיפה. אני במקור משוהם, אז כאילו גם זה שינה אצלי חלק מהתפיסה, לגור לבד. אז אין ספק, זו תקופה שלמדתי בה הרבה, לא רק כדורסל, גם בחיים.
בעונת 2019-20 נתת עונת צי במכבי חיפה בליגת העל, עד שהגיעה הקורונה. עד כמה אתה גאה בעונה הזאת?
אני מאוד גאה בעונה הזאת. אני מרגיש שהיה לי גם חוזה לשנתיים, הייתי אמור להישאר. כבר מהקורונה קצת, אתה יודע, יש כאלה שלא בא להם בזמן, אז אני מאלה שמאוד נפגעו, כי לא הייתה לי גישה לאולם. חודשיים כמעט לא נגעתי בכדור, לא היה לי גישה למגרשים גם, נשארתי בשוהם והייתי תקוע, אני מאוד נפגעתי מזה. הייתה עונה טובה, אני מרגיש שהיום יש לי אפילו יותר מה לתת בליגת העל בהקשר הזה, והיינו קבוצה גם מאוד מחוברת, באופן כללי עד הקורונה, העונה שאולי הכי נהניתי ממנה מההתחלה עד הסוף בליגת העל לפחות, היינו מגובשים, היינו מחוברים, היה אנשים כיפים, היה כיף לעבוד עם, אתה יודע, עם השחקנים שהיו, כל הצוות, הנהלה, היה באמת נחמד שם עד הקורונה. בקורונה דברים קצת התמסמסו, שינו כיוון.
התפתחת פעולה שם עם רומן סורקין, מה אתה יכול להגיד עליו?
רומן שחקן. זה בעיקר מה שאני אגיד עליו, כבר אז ידעתי עוד באקדמיה, אני מכיר את רומן מגיל 17. היה שנתון מתחתיי באקדמיה, הייתי בנבחרות, אני מכיר אותו הרבה שנים, אני מכיר את הכישרון שלו הרבה שנים, שחקן, טופ יורוליג לדעתי, יכול לשחק בכל קבוצה ביורוליג, בסיטואציה הנכונה, אם משתמשים בו כמו שצריך, ואני מבסוט על הפריצה שלו, ואני שמח בשבילו שמחזיקים ממנו. אין לי יותר מדי להגיד יותר מזה, הוא חבר, אני מאוד אוהב אותו, אני מבסוט בשבילו מאוד.
אחרי זה חזרת להפועל תל אביב, איך זה לשחק בשביל מועדון כזה וקהל כזה?
אז אני פחות יצא לי ליהנות מזה, זה הייתה עונת קורונה. אבל הפועל תל אביב זה אימפריה מקומית, קהל מטורף, תמיד הראו לי אהבה גם, אתה יודע, כמו שאמרתי קודם, זה פשוט אקסטרה כשיש קהל דוחף וטוב, אם זה הפועל תל אביב או הפועל חולון, שתי המועדונים עם קהל גדול שחוויתי בקריירה. בתור עונה הזאת הייתה עונה מאוד מתסכלת, גם באופן אישי וגם קבוצתית. הרבה חילופי זרים, חילופי מאמנים, גם שם אני מרגיש שזה הגרוש ללירה שהיה חסר לי בהפועל. היו הרבה שינויים בעונה, קצת נפלתי בין הכיסאות מקצועית, וחבל, אבל גם הפועל תל אביב זה מועדון ענק. אתה יודע, עם הקהל ועם האווירה שם, ואין ספק שזה מועדון ענק.
התפתחת פעולה שם עם ים מדר, איך זה לראות את ההתקדמות שלו כל הזמן?
ים גם, כמו רומן, זה די דומה, שחקן, זה היה ברור שהפועל תל אביב זה לא זה לא התקרה שלו, ושהוא צריך להתקדם ולהמשיך הלאה. אני מאוד שמח בשבילו, אני שמח בשביל הכדורסל הישראלי, שיש לנו גארד יוצר ברמות הכי גבוהות של אירופה, זה טוב לכדורסל הישראלי, אני מבסוט בשביל ים, שהוא עושה את זה, אתה יודע, רחוק מהבית, במועדון עם דרישות, במועדון שקשה להצליח בו, זה לא סתם, בטורקיה, בפנרבחצ'ה, אז אני מבסוט בשבילו, אני שמח בשבילו, שמח בשביל הכדורסל הישראלי שיש לנו כאלה שחקנים, והיו הרבה שנים שלא היה, אז זה דבר חיובי מאוד.
במכבי חיפה ובהפועל תל אביב חווית מאמנים זרים, דניאל סואנה בחיפה ויאניס קסטריטיס בהפועל תל אביב. איך אתה רואה את ההבדלים בין המאמנים הישראלים למאמנים הזרים?
תשמע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל מהחוויה שלי, מאמנים זרים, דווקא שם פחות עניין אותם תעודת זהות ודרכון. עניין אותם מי יכול לעזור לנצח, עניין אותם דברים יותר תכלסים, הם פחות חשבנו מי הזרים שלהם, מי פה, מי שם, אז דווקא החוויה שלי, אחרי חיפה, חשבתי שאני אמשיך, בסוף לא יצא, כשבא הצעה מהפועל ודיבר איתי יאניס, אמרתי, כן, כאילו זה, מאמנים זרים מניסיוני היה דווקא יותר מוצלח, כשחקן ישראלי, אתה יודע, לא הראשון ברוטציה ובהחתמות, הרגשתי שדווקא תחתם יש לי יותר, יהיה לי יותר מקום, יהיה לי יותר מרחב תמרון נקרא לזה, מרחב טעות. ועובדתית זה הנכון, הקריירה, לפחות בליגת העל, אצל מאמנים זרים היה לי פשוט יותר מקום.
בעונת 2021-22 שיחקת בהפועל חבל מודיעין בליגה הלאומית והיית ה-MVP הישראלי של הליגה, שיחקת תחת יהוא והייתם לא רחוקים מעליית ליגה, ספר על העונה הזאת.
אתה יודע, אני אספר דרך דווקא עיניים של מישהו אחר, של איזה סיכום ששולמן, שולי, אמר לחבר'ה, הוא אמר להם בארוחת סוף שנה לשחקנים האחרים, בעיקר היו צעירים, הוא אמר להם, אתם צריכים להוקיר כל שנייה מהעונה הזאת, כי זה לא קורה הרבה, שאתה מתחיל ומסיים עונה, שכולם אוהבים את כולם, כולם מסיימים אופטימיים, כולם נהנו ברמה כזאת או אחרת, התחלת עם שני זרים, סיימת עם אותם שני זרים, לא החתמת אף אחד, לא החלפת אף אחד, מאמנים אותו צוות, כאילו היה עונה כמעט מושלמת, לא חושב שמישהו חשב שנהיה קרובים אפילו לעלייה, והיינו ממש ממש שם, אני יכול באופן אישי להגיד שמה שהוא אומר זה נכון, אחת העונות שהכי נהניתי, אולי העונה שהכי נהניתי בה בקריירה מבחינת, אתה הרגיש יציב, הרגיש נעים, היה כיף לבוא לאימון כל יום, וזה לא קורה הרבה בקריירה, שאתה עובר עונה רציפה כזאת, שאתה יודע, שאתה יכול להגיד עליה שנהנית ממנה, כי זה בסוף עבודה, ובסוף יש הרבה רגעים מתסכלים, והרבה רגעים פחות טובים, ועונה כזאת היא לא מגיעה הרבה בקריירה.
בעונה שעברה שיחקת במכבי ראשון לציון, ולא הצלחתם לעלות ליגה, עד כמה זה היה קשה להיות במועדון כזה ולא להגיע ליעד?
היה מאוד מתסכל, קבוצה שנבנתה כדי לעלות, ודברים התפקששו לנו בצורה די מטורפת לכל אורך העונה, אם זה קבוצה שנבנתה, אתה יודע, בנויה על הרכז הראשון שזה טישמן, עם עוד כמה מובילי כדור לרגעים אחרים, פתאום צריכה להיות תלויה ב, אתה יודע, בסגנון אחר לגמרי, אם זה חילופי מאמנים, אתה יודע, התחלנו עם נדב, הייתה איזו תחושה בקבוצה שלא זאת הבעיה, ושכשיחזרו כולם מפציעות, אז הוא גם זה שיוכל לנווט אותנו לניצחון, לפחות זאת הייתה התחושה בקרב השחקנים, אבל נדב פותר, וגם חוסר יציבות בעמדת המאמן, ואז החלפות של זרים, והחתמה של שלושה ישראלים נוספים, ולא היה רגע של נחת, לא היה רגע אחד של שקט. עונה מאוד מתסכלת. באופן אישי היה לי, אני מאוד נהניתי, כמו שאמרתי, על הפועל תל אביב ועל הפועל חולון, הקהל של ראשון היה מדהים, כל העונה. אני יודע שהיה עניינים בינו לבין ההנהלה. די נמנעתי מלהיכנס לזה, כי בסוף בסוף ההנהלה מצד אחד, הם הבוסים שלי והם משלמים את המשכורת, והם מקבלים החלטות, מצד שני הקהל זה כל הזכות קיום של מועדון, קשה לבוא בטענות אליהם אם יש להם הרבה תסכול, בטח למועדון כזה שבעשור האחרון היה סופר מצליח, אז היה חוויה מאוד מתסכלת, כי חשבתי שאנחנו יכולים לעשות את זה שם, זה מועדון גדול ומסודר, וזה באמת מועדון גדול ומסודר, ההתנהלות היומיומית הייתה ברמת ליגת העל, אבל נכשלנו, כאילו בסוף בסוף תוצאה סופית, עונה שנכשלה.
הקיץ עברת לרעננה, ספר איך קיבלת את ההחלטה.
החלטתי כבר לפני העונה בחבל מודיעין, שאני אלך לאיפה שירצו אותי, הרגשתי שבליגת העל מתמהמהים, מחכים, כן, לא, כן, לא, אופציה ראשונה, בטוח לא אופציה ראשונה, כוונה. יו הגיע, יחד עם ג'ף, שני אנשים שעבדתי איתם והיה לי טוב תחתם. החתים את טאקר ויוגי לפניי, או לפחות הוא אמר לי על טאקר כבר, ויוגי כבר הודיעו לפניי. אמרתי שיש פה הזדמנות לעלות ליגה, תחת מאמן שאני סומך עליו, שמכיר אותי, שמעריך אותי, אני מעריך אותו, אז עיקר השיקול שלי היה, בסוף זה קריירה קצרה, אתה לא רוצה לסבול, וזהו, אני החלטתי, אתה יודע, להגיד לך שפסגת שאיפותיי לליגה לאומית, לא, אני מאמין שאני שחקן ליגת העל, אני מאמין שאני שחקן טופ ליגת העל, אבל אני צריך להוכיח את זה, אני צריך להגיע לשם, והסיטואציה שאתה מגיע לשם משנה, אם זה לחתום בקבוצה בליגת העל במעט כסף, ואז אתה יודע, אתה שווה מה שמשלמים לך, והסיטואציה יכולה להשתנות עליך בבום, כמו שקרה לי בהפועל, או ללכת כשחקן מוביל וחשוב ומשמעותי, תחת מאמן שמאמין בי, ואולי בתום השנה הזאת גם להיות שחקן מוביל וחשוב ומשמעותי בליגת העל, תחת אותו מאמן שסומך עליי. החלטתי שזה סוג של חצי אימור כזה, ואתה יודע, ולהישאר עוד שנה בלאומי תחת יאו, ולנסות לעשות את זה שוב.
איך זה לשתף פעולה עם יוגב אוחיון?
יוגי זה סופר רכז. כבר שמעתי עליו דברים טובים, מחברים לקבוצה וכאלה, הוא גם טימי טוב. אז תענוג, בסוף אני ארבע שזז וניזון מתנועה וחיתוכים, ואתה יודע, צריך למצוא אותי במקומות הנכונים, אז הרכז שלי הוא הצינור חיים שלי. ככל שהרכזים שהייתי יותר טובים, אני אהיה יותר טוב. אז עם יוגי אני מרגיש שיש לי פה הזדמנות באמת להוציא מעצמי את המיטב, וכשאני מוציא מעצמי את המיטב, זה כמובן עוזר לקבוצה שלי לנצח, בטח בסיטואציה הזאת, אז זה ווין ווין.
ספר איך נראה היום בחייך.
די פשוט, קם הבוקר, מוציא את הכלבה שלי, מתארגן, נוסע לאימון, נוסע חדר כושר, חוזר חזרה, שוב צריך להוציא אותה, מגיע הערב, אם יש דאבל אז עוד אימון, אם לא, אתה יודע, יושב בבית עם האישה, די לעצמי, כאילו, ברגוע שלי, בפינה שלי בעולם.
מה הם היתרונות שלך, ומה הם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר?
היתרונות שלי היום, בעיקר לפני כל היתרונות הכדורסלניים נקרא לזה, שאני מבין את המשחק ברמה גבוהה, גם התקפית וגם הגנתית, אני חושב שמשם נובע רוב היתרונות שלי, אני זז בלי כדור, אני בדרך כלל במקומות הנכונים, אני מבין מאוד מהר מה רוצים ממני, מה הדרישות ממני בתוך קבוצה, אני מאוד ורסטילי, זאת אומרת אני יכול גם לעמוד בפינות ולזרוק, אני יכול גם להיות זה שחוסם מתגלגל, הגנתית אותו דבר, אני יכול ברמת ליגה לאומית, אני יכול 1 עד 5 להחליף, ברמת ליגת העל נגד רוב הקבוצות, אתה יודע, אם לא מגיע לי איזה זיזיץ' מפלצת כזה ענק, להסתדר 1 על 1 עם רוב השחקנים. אני חושב ששם הכוח העיקרי שלי, משם אתה יודע, אתה גוזר את הכלייה וסיומות שתי ידיים, והיכולות לעשות כל מיני דברים עם הכדור ובלי הכדור וכלייה מכדרור, אבל זה... זה דבר, זה החלטות של שבריר שנייה. הדברים הגדולים זה האינטליגנציית משחק שלי, הוורסטיליות, גם ההתקפית וגם ההגנתית. והיום אני חושב שאני גם טימי טוב, ואני שחקן מנצח לקבוצה.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
כן, אני צופה ספציפית עכשיו, קשה לי עם כל דבר שהוא, אתה יודע, אני מנסה, אבל כן, בטח, אני אוהב ספורט, אני חולה ספורט ברמות הכי קשות, שזה כולל גם כמובן כדורסל. חייב להגיד שבעונה הרגילה אני נהנה משמעותית יותר מהיורוליג מאשר מה-NBA, אבל כשמגיע הפליאוף של ה-NBA אני גם מתחבר אליו, תמיד אני עושה את הליג פאס לחודשיים האחרונים של העונה. אני אוהב פוטבול, אני אוהב כדורגל, אני צופה המון ספורט. אחת התלונות הגדולות של הרוסתי זה שאם יש אירוע ספורט הוא כנראה דולק בבית ואני אשתלט על הסלון. אז כן, כדורסל כמובן נכנס שם. גם ליגה ישראלית אני צופה, משחקים גדולים, משחקים טובים, אני אשב לראות כמובן. אז כן, צופה המון בכדורסל.
מדהים, אז נגיד גם מזל טוב. ומי המאמן שהכי השפיע עליך בקריירה?
אני חושב שמשקללים הכל יהוא, כי בשיחה הראשונה בינינו בקושי דיברנו כדורסל, אבל ההשפעה שלו עליי, על הקריירה שלי, גם על הדרך שבה אני רואה התנהלות בתוך קבוצה, התנהלות שלי באופן אישי בחיים, הייתה שונה ב-180 מכל מה שמאמנים אחרים ניסו להעביר לי. ומאמנים בקריירה שמקצועית למדתי מהם המון, דן שמיר, עודד, היו מאמנים שלמדתי מהם, שלקחתי מהם המון מקצועית, אבל מבחינה, אתה יודע, באוברול, כמה שיעורים, כמה דברים שדרגו אותי גם, אז יהיו אחד המשפיעים שהיו לי בקריירה, הכי משפיע.
מי השחקן הכי טוב שיצא לך לשחק איתו?
וואי, הייתי חודש עם גלן רייס, שזה משהו שלא חושב שאי פעם ראיתי. הייתי גם ג'ו אלכסנדר היה מדהים בעונה שזה, אבל לא יודע, כאילו השחקן הכי מנצח שהייתי איתו, אני לא יודע להגיד לך אם הכי טוב, אבל הכי מנצח זה גרגורי ורגס, ושזה משהו ש... אני מניח שאתם מכירים, עיתונאי ספורט מכירים, כי דיברתי עם שחקנים, אבל גרגורי זה משהו יוצא דופן בכדורסל. המקצוע, הווינריות, הוא לא מוותר על כלום אף פעם. באמת, דוגמה ומופת, on and off the court, כאילו. גם שחקן שיש המון מה ללמוד ממנו, אז אני אתן לו את הכבוד גם שהוא אחד הטובים שיצא לשחק איתם, כי הוא באמת... הוא משנה את הפנים של הקבוצה, הוא הופך קבוצה לקבוצה מנצחת.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת מולו?
נראה לי שג'ה. נראה לי שג'ה מורנט, זה השחקן הכי טוב ששיחקתי מולו, שעלה לשחק בפועל. כן, נראה לי שג'ה מורנט.
אתה מחזיק בשלוש אזרחויות ממה ששמעתי? ספר על זה.
אין הרבה מה לספר על זה. המשפחה שלי במקור מפולין, ברחו ב-33, סבתא רבא שלי ברחה ב-33, כשהיטלר עלה לשלטון, הם הבינו מה הולך, ברחו לברזיל, ואז סבא וסבתא שלי נולדו בברזיל. אז יש לי אזרחות פולנית, ויש לי אזרחות ברזילאית, בנוסף לישראלית, כי אני נולדתי בארץ.
וספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
וואי. למרות התדמית של ספורטאים וכאלה, אני חנון ענק, כאילו, מלחמת הכוכבים, שר הטבעות, אני כאילו, וואו, מגה חננה, למרות התדמית של ספורטאים והלוק וזה, אני, זה הדברים, זה הדברים שאני אוהב לראות, זה הדברים שמעסיקים אותי מחוץ לכדורסל, כאילו, זה התחביב. די משעמם האמת, אני לא, אין לי יותר מדי שלא יודעים עליי, לא, אני גם מתאגרף, כאילו, בשנתיים האחרונות גם יצא להתאגרף, לא יודע, וחיים די, אני די בנאלי, לא מתעסק יותר מדי.
לא, דווקא די מעניין, מול מי אתה מתאגרף?
לא מול אף אחד, היה לי מאמן אישי, בהתחלה זה התחיל כשיקום לכתפיים, היה לי איזה בעיה בכתף, אבל התאהבתי בזה, והמשכתי פשוט בעצמי. האמת שאני ממליץ לכל ספורטאי, בעיקר בענפים עם מגע, זה מייצר איזשהו ביטחון כזה, זה מייצר איזושהי יציבות כזאת, הבנה בגוף שלך. אז כן, אגרוף אולי, זה מה שלא יודעים עליי.
מהי הסיבה שאתה משחק עם המספר 9?
אנחנו בית של כדורגל, ושני אחים שלי משחקים, שני אחים הקטנים שלי דווקא משחקים 9, ואני אף פעם לא ייחסתי חשיבות למספר, ועד היום גם, כאילו עונה שעברה הייתי עם 4, כיתל פלד עם 9, וכאילו לא, אני לא באמת יריב עם אף אחד על המספר, זה לא כזה משמעותי בעיני, אבל כשיש, ואתה יודע, ואפשר, אני לוקח את המספר 9, כי זה ספר של חלוץ, זה מצחיק אותי שהאחים שלי שניהם בחוץ, כאילו שאח שלי האמצעי בחר 9, אחי הקטן הלך בעקבותיו, ואני כאילו אח הגדול, אבל כן, גם עוקב אחרי, נראות שזה לא, מספר של חלוץ, וזה לא רלוונטי לכדורסל, זה, אני הולך עם זה בכל זאת.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
אני חושב שיש איזשהו דיסוננס בין כמה כישרון יש פה וכמה אנחנו מצליחים לייצר לבין בעיה של התנהלות בליגת העל ובלאומית. אני חושב שיש הבעיה המרכזית, אני רואה את זה עכשיו גם בדיונים שיש על איך ממשיכים את הליגה, מתי ממשיכים את הליגה. השחקן הישראלי הוא פשוט ניצב, זאת אומרת אנחנו עושים מה שאומרים לנו, אנחנו לא חלק מההחלטות, אנחנו לא, אתה יודע, אתה מסתכל על ה-NBA נגיד, או אפילו על היורוליג, יש חשיבות לדעה של השחקנים, העמדה של השחקנים, יכולים לתרום לדיון, יכולים להסביר מה הבעיה ומה יכול לעבוד ורעיונות, אנחנו כאילו לא רלוונטיים, אנחנו, אין לנו כוח אמיתי, וזה גם מתבטא בהתנהלות של הקבוצות, ובהתנהלות של, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה קטנה, אתה בטח מכיר, אבל היו תקנות קורונה, אז הפכו 8 זרים ל-10 זרים, נגמרה הקורונה מזמן, ועדיין יש 10 זרים, ואף אחד לא שינה את זה חזרה, למרות שהחוק ומה שההסכם שנחתם הוא 8 זרים. אז אני חושב שכדורסל, מצד שני, אתה מייצר היום כמות כישרונות מטורפת, כל השנתונים טובים בנבחרות, אתה באמת מייצר שחקנים, זאת אומרת, יצא לי לשחק עכשיו נגד, אתה בטוח יודע, איך קוראים לו לבחור הצעיר, שחר דורון, איך קוראים לו?
מבן שרף בליגת העל?
לא, לא, בן שרף שנה שעברה נהדר, גם דוגמה שהייתי יכול להביא, בחור משומרון, ילד ממכבי.
כן, שחר דורון.
תקשיב, זה שחקן שחקן. זה שחקן שחקן, ושולי לפני המשחק אומר לי, הוא טוב, עכשיו ילד בן 18, אני זוכר את עצמי בשביל 18, אני בחיים לא הייתי מצליח להתמודד עם הפיזיות של הלאומית. הוא שחקן, שחקן, הוא בא ודפק לנו 20 על הראש, וכולם נסים לשמור אותו, והוא משחק בשקט, וזה אחד מיני כמה שחקנים בנבחרות ובשנתונים האלה. אנחנו מצליחים לייצר המון המון שחקנים, חלקם גם יצרנים, אבל כשזה מגיע לרמת ליגת העל, מגיע מאמן, ויעדיף את המתאזרח שלו, שעושה 4 נקודות ו-3 ריבאונד, אבל יילחם 28 דקות, כי משחקים פה על בטוח. הבעיה היא לא רק מאמנים, הבעיה היא הנהלות, הבעיה היא חוקי המשחק, הופכים את זה ללא משתלם להשקיע בצעירים ולפתח אותם. בליגה הלאומית יש לי הצעות שיפור יותר, כי אני באמת חושב שאם אני לפחות מנסה על פניו להתנהל כמו ליגה ישראלית אמיתית, אבל בליגת העל אני חושב שאנחנו יכולים להפוך את המוצר הזה, אפילו כמוצר, אם אתה מסתכל עליו ביזנס, יש לו כל כך הרבה מרחב לגדול, ואני חושב ששיקולים לא ענייניים וזרים קצת מפריעים לענף הזה לצמוח פה, והפוטנציאל הוא לא ממומש.
זה בהחלט מעניין, ומהן המטרות שלך לעונה הקרובה מבחינה אישית וקבוצתית, כל עוד דברים יחזרו כמובן, ובסוף אני מתאר לעצמי שאם ליגת העל תחזור גם בלי הרבה זרים, אז אתה תהיה מבוקש שם גם, אבל נניח שלא יהיה שינוי והעונה תתנהל כרגיל, מהן המטרות שלך עם רעננה? גם מבחינה אישית וגם מבחינה קבוצתית.
האישית והקבוצתית מתחבר לי השנה. אם הקבוצה תצטרך מעניינת MVP, אז אני אלך על ה-MVP, אבל זה לא, גם בחבר מודיעין, זה לא עניין אותי. עניין אותי לנצח משחקים, על אחת כמה וכמה העונה. המטרה היא בסוף, 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 לעלות ליגה. אין לי שום מטרה אחרת מהעונה הזאת. כל דבר אחר מבחינתי, אני ארגיש שאני נכשל. הקבוצה הזאת נבנתה כדי לעלות, יהוא רוצה לעלות, אני רוצה לעלות, הזרים שלנו רוצים לעלות והישראלים שלנו, כאילו זה המטרה, מטרה המוצרת. אז אני חושב שיש לי מטרה אחת לעונה הזאת, האישית והקבוצתית, איך שלא תסתכל על זה, זה פשוט לקחת אליפות, לעלות ליגה.
מה החלום הכי גדול שלך בקריירה?
אני חושב שכשמתבגרים מבינים שיש חלומות שאפשר להגשים, חלומות שכבר אי אפשר להגשים. בסוף יש לי שתי מטרות. ליהנות, קודם כל המטרה היא ליהנות ממה שאני עושה, קריירה קצרה, היא עוברת, היא טסה. אני כאילו בנקודת האמצע פחות או יותר, אני מקווה, אני בן 28, השנה אני בן 29, אני מבין את הדברים קצת אחרת מאיך שזה נראה כשהייתי בן 20. אני מקווה לשחק עוד הרבה שנים וליהנות ממה שאני עושה. ולהתפרנס ממנו בכבוד, אתה יודע, ברמה שיאפשר לי אחרי הקריירה לעשות דברים שאני אוהב. אז זה שני המטרות מתחברות ביחד, אבל המטרה העיקרית היום היא ליהנות. עכשיו, ליהנות מבחינתי זה לנצח, ליהנות מבחינתי זה לזכות בתארים, ליהנות מבחינתי זה אתה יודע, זה לא לבוא לשחק כדורסל וללכת הביתה. מבחינתי אני אוהב שיש מטרה, והמטרה היא לנצח, אז בסוף מטרה שלי בקריירה היא לעלות ליגה עכשיו עם רעננה ולתקוע יתד בליגת העל ואולי לצאת לאירופה, אבל כל דבר בעיתו. המטרה עכשיו והרצון עכשיו בקריירה זה לנצח.
זו ההזדמנות שלי להודות לך שהתארחת בפודקאסט הצ'יט באירופה, בהחלט היה פרק מאוד מעניין, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט הצ'יט באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להירשם לפודקאסט אם עדיין לא עשיתם זאת, ומעבר לזה, גם להוריד את אפליקציית ספורטס רבי, כדי להמשיך לקבל עדכונים על חדשות באתר, וגם להצטרף לקהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות את האורחים בפודקאסט כמו שהיה איתך. אז פעם נוספת תודה רבה יונתן, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה, תודה רבה למאזינים, ואנחנו ננצח. אני מקווה שיהיו זמנים שקטים יותר לכולנו.
לגמרי, בשורות טובות.
בשורות טובות, יאללה, תודה.